המידע, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
תוך כדי תנועה, מיקה טוכמאייר מדברת על ספורט ופסיכולוגיה.
וואי, ומוס, אימא
טוב. ומוס, קרליטוס.
מעולה. איתן, אתה באנרגיות שאנחנו צריכים אותך, זה מעולה. שלום לכל המאזינים והמאזינות, ברוכים הבאים לפודקאסט שלי תוך כדי תנועה בכל האוניברסיטה, הפודקאסט שעוסק בפסיכולוגיה וכושר. אני מיקה טוכמאייר, מאמנת כושר, סטודנטית לתואר שני בפסיכולוגיה, ואיזה כיף שאתם פה. בפרק היום אנחנו נדבר על התמרות עם איתן מאירי. איתן מאירי הוא פסיכולוג תעסוקתי, מומחה מוביל בתחום ההתמרות בעבודה, ומטפל בנפגעי התמרות בעבודה בקליניקה שלו בהרצליה. שלום איתן.
שלום וברכה.
אנחנו פה ביום שישי, איזה כיף.
אכן כן.
כן, נחמד ביום שישי להקליט פרק נעלי.
כן, כמה קמפוס יפה בלי סטודנטים.
כן, אה? איזה יפה פה האולפן.
רוצה פרגון.
לא, מגיע. זה לא, אני לא עשיתי פה כלום.
מגיע, מגיע. אני בהרבה אולפנים, זה ליגת על.
כן, אה?
כן.
אז אנחנו נתחיל בלהגדיר מה זה התמרות בעבודה. ואני אתחיל קודם כל בלשתף אותך שאני מאוד התלבטתי. אני הייתי בהרצאה שלך, היה לי ברור, אמרתי, אני יצאתי כמו איזה ענן שפשוט ליווה אותי כל הזמן, הייתי משהו עמוק קורה פה וכזה מלא תובנות וואו, והייתי וואי, אני רוצה להביא אותו לפודקאסט, אבל זה מרגיש לי נושא כל כך כבד ומה וזה, ואיך זה קשור לפסיכולוגיה, אז אני רוצה בפרק הזה, זה מאוד קשור לפסיכולוגיה, לחבר את זה לעולם הזה, ומפה אני אצלול לשאלה, מה בעצם, מה ההגדרה של התמרות?
אוקיי, זו שאלה טובה, כי יש גם לא מעט בלבול בין התמרות ללא התמרות, והתמרות יחסית זה מושג חדש. כלומר, לפני 15 שנה שיצאתי למסע לקדם את ההבנה לתופעה ולנזקים שלה, המילה התמרות לא הייתה קיימת, לפחות לא בהקשר הזה. ואנחנו מדברים על התאמרות בגדול, מצב שבו מישהו מפעיל על אחר, התנהגות פוגענית, לא מידתית, לא עניינית, שיכולה להתבטא בהרבה דרכים. אבל בגדול אנחנו מדברים על ניצול כוח לשררה, ניצול כוח השררה לרעה. והרבה פעמים חושבים שזה רק, זה בוס. או בוסית, אגב, יש כאן שוויון מגדרי.
כן.
בוס או בוסית, ולא, זה יכול להיות גם חבר לעבודה, זה יכול להיות גם בחלק מהמקרים, נדיר, אבל קורה, שכפיף הופך את החיים של הממונה, או של הממונה שלו לגנום עלי אדמות.
כבר שברנו איזה כמה מיתוסים, כי אני חושבת ששאר אומרים התאמרות, זה המנהל, המנהלת, זה גם יכול להיות בין העובדים עצמם, בין מישהו שעובד תחתיי.
כן.
וואו.
בהחלט.
אז איך אני בעצם עושה את ההבחנה הזו בין בוס תובני לבין התנהגות? יש כאן משהו שזה התנהגות פוגענית, זה התאמרות, חצה פה גבולות.
נכון, אז קודם כל, אני חושב שמותר להיות בוס תובני, כי עולם העבודה תובע מאיתנו. לעמוד בלוחות זמנים, לעמוד בדרישות איכות, לעמוד בתקציב, לעמוד בבטיחות, לעמוד בשירות. ויש בלבול לפעמים בין ניהול דורשני, שאני חושב שהוא צריך להיות, ניהול צריך לדרוש, לשים גבולות, לבין ניהול דורסני.
וואו.
שבו פשוט, תחת המסווה אולי של דרישות, דורסים. ואיך אנחנו נבדיל בין זה, ואיפה הקו?
כן.
אז ככל שאנחנו יותר מודעים לזה, שיש דברים שאולי נראים מקובלים בארגון, אבל הם לא תקינים ולא צריכים להיות, נתחיל להיות יותר רגישים לנושא. אז זה יכול להתבטא בצעקות ובכללות ובעלבונות ובהפחתת ערך, שזה דברים שיחסית קל לזהות. אבל זה גם יכול להתבטא בגז לייטינג, לשבש בעצם את הבן אדם, במיקרו-אגרסיות. כלומר, אגרסיות קטנות שכל אחת בפני עצמה היא לא סיפור גדול, אבל עוד ועוד ועוד. זה יכול להתבטא בהדרה מקצועית, כלומר, עוקפים את הבן אדם, וזה יכול להתבטא גם בהדרה חברתית.
מה הכוונה עוקפים בן אדם?
עוקפים, עוקפים אותו. זאת אומרת, יש לך כפיפים, אני הבוס שלך, אני מתחיל לפנות ישירות לכפיפים שלך, את לא יודעת בדיוק מה קורה, אני מוציא אותך מפורומים, ואם אני עוד יותר מתוחכם, אני משאיר את הפורום, אבל אני פותח עוד פורום מקביל בלעדייך, ואת אפילו לא יודעת שהפורום שאת לכאורה נמצאת בו כבר לא קיים, ויש פורום אחר. והרבה מאוד דרכים לשבש בן אדם, להכשיל אותו, לגרום לו לאי ביטחון, בעצם לאבד את הביטחון גם בעצמו וגם בסביבה, ולא להבין שיש כאן תהליך שאני קורא לו בגידה ארגונית, כן? שהארגון בוגד בו, ואם זה לא הארגון, זה הממונה, אבל מי שמאפשר את זה, זה הארגון.
נחזור שוב על הגזלייטינג, כי זו מילה שתמיד לא כולם סגורים עליה, על מה זה אומר.
כמובן, המקור הזה ממחזה בשנות ה-30 של המאה הקודמת, על אדם שמשגע את אשתו, בקצרה הוא מעמעם את אורות הגז בבית, ואשתו אומרת מה קורה לאורות, הוא אומר לא קורה כלום, עד שבעצם הוא, אפשר להגיד, עמעם את דעתה. ואני אוהב, אין מילה בעברית מדויקת לגזלייטינג, אני אוהב לקרוא לזה עמעום הדעת.
עמעום הדעת.
אדם, הבן אדם מפסיק כבר להאמין בעצמו, לבטוח בעצמו, הוא בגדול הוא חושב שהוא משתגע.
כן.
ולא יודע מה קורה איתו. שזה אחת מהתוצאות של אנשים, של חלק מהאנשים שעוברים התאמרות, בגלל שהתאמרות בדרך כלל מאופיינת בהרבה מאוד מניפולציות.
מניפולציות. אז גזלייטינג זה כמו שאתה כל הזמן תתגרה בי, ואז תגיד לי, למה את כל כך עצבנית?
למשל, או סוג של פסיף אגרסיב, יש, כן. כן, יש הרבה דרכים לעשות את זה, ויש אנשים שמומחים בזה.
והאמת שאתה יודע, הלכתי אתמול ברחוב וסיפרתי למישהי שאני עושה את הפרק על זה, על התאמרות וזה, והיא אמרה לי, את יודעת, אני בהרבה ארגונים, ואני לא יודעת כמה, יש גבול דק בין התאמרות לבין למשל בוס שהוא בהתחלה שלו, והוא בלחץ, ויוצא לו התנהגויות כאלה. אז...
היא צודקת, יש בוסים לחוצים, יש לחוצים מטבעם, ויש בוסים לחוצים כי מלחיצים אותם. בגדול, מנהל טוב צריך להיות הבולם זעזועים של הלחצים מלמעלה כלפי העובדים שלו, כי עובדים לחוצים בדרך כלל עושים עבודה פחות טובה.
כן.
אבל אנחנו צריכים להבדיל באמת בין הסוגים של המתאמרים, ולאו דווקא אני אומר המנהלים מתאמרים, יש את אותם מנהלים שלא הוכשרו לניהול, והם מנהלים שאני אומר בחיוך שבארגז הכלים הניהולי שלהם יש רק פטיש. ואז כן. כל בעיה עם הסמר. וצריך להכשיר אותם, הם לא אנשים רעים. יש סוג אחר של פוגענים, שהם, אני קורא לזה סוציופטים נרכשים, הם למדו להיות סוציופטים, כי אפשר להגיד שהשתן עולה לראש.
כן.
והסוג השלישי יותר מסוכן, זה באמת אנשים עם סוג של הפרעות נפשיות. זה יכול להיות סוציופטים, זה יכול להיות... בחלק מהמקרים פסיכופטים, זה יכול להיות אנשים מאוד נרקסיסטים. יש כמה וכמה סוגים של הפרעות שדווקא בעולם הניהול, באמת התובעני, כמו שאמרת, והדרושנים, יכולים לסגשג תחום. זה יכולים למחלקות בבתי חולים, זה יכולים להיות שותפים במשרדי עורכי דין, זה יכולים להיות מנהלים בשוק הפרטי, זה יכולים להיות מנהלים במגזר השלישי, כלומר בעמותות. אין בעצם ארגון שיכול לבוא ולהגיד שזה לא יכול לקרות אצלו.
כן.
מה שברור שככל שהממשל התאגידי בארגון יותר גרוע, יש סיכוי להרבה יותר התאמרות, גם בכמותית וגם באיכות, כלומר התאמרות מאוד עוצמתית. וככל שהממשל התאגידי נאור יותר ומתקדם יותר, יש בו פחות סובלנות להתנהגות לא מכבדת, להתנהגות שפוגעת באנשים שהורסת להם את החיים.
ומה עובר על אדם שחווה התאמרות?
מה עובר על אדם שנמצא בסטרס מתמשך?
כן.
לא סטרס בריא שאומר fight or flight, סטרס שגורם לו להירנות להיות מפוקס, אלא סטרס שבו הוא לקוד ולא יכול לצאת מהמצב הזה. ואנחנו מדברים קודם כל על פגיעות גופניות, שזה יכול להיות התחל מכאבי ראש וכאבי גב, ונשירת שיער חריפה, וחוסר ריכוז ופגיעה קוגניטיבית, והתפרצות של מחלות אוטואימוניות, וזה יכול להתבטא גם במצב הנפשי והרגשי שלו, החל ממלנכוליה או אנהדוניה דרך פשוט דיכאון, והפגיעה בדרך כלל היא רב-מערכתית. זאת אומרת, זה מתחיל אצל אנשים מסוימים יותר בגוף, אצל אחרים יותר בנפש, ובגלל האופי המניפולטיבי, בדרך כלל שהתאמרות לוקח לבן אדם זמן להבין שמשהו עובר גופנית ונפשית,
זה קשור,
קשור למה שהוא עובר בעבודה. ואז כמובן שמה שעובר עליו זה גם הרבה פעם פגיעה חברתית, כי אנשים שמפתחים קומפלקס PTSD, מסתגרים, מתנתקים חברתית, בבית מערכות היחסים שלהם הולכות ומדרדרות, אנשים מאבדים את מקום העבודה שלהם, אז זה גם פגיעה כלכלית.
כן, זה גם הרבה פיקפוק בעצמי גם.
הרבה, שזה בדיוק אותו חלק מהגזלייטינג, כן. שבעצם אני לא שווה.
זה מעניין, כי אני חושבת שאנשים עכשיו שומעים את זה, וזה נשמע להם תלוש. בן אדם שלא חווה את זה, הוא יגיד, מה, ככה בגלל מישהי בעבודה, משהו בעבודה, ככה להתערר. זו תופעה שאני רוצה שכזה ניתן לה את האור שלה, כי כן. נשמע שזה כן. עם השלכות.
אחד מהדברים שבהם אני עוסק, ואני מקווה שגם המפגש הזה שלנו יתרום, זה להעלות את המודעות לזה שיש דברים שאפשר לקרוא להם לא נורמליים, שקוראים לאנשים נורמטיביים בעבודה.
כן.
ואנשים, גם שעוברים את זה, לא בדיוק מבינים את מה שהם עוברים, כי הם לא יודעים לתת לזה שם. וגם במחקר שעשיתי על עובדים סוציאליים בישראל, שהשתתפו בו מעל 600 עובדות ועובדים סוציאליים.
זה המון.
מתברר שעובדת סוציאלית שעוברת גיהנום עלי אדמות, לוקח לה בממוצע 13 חודשים להיות בתופת, כדי לבוא ולהגיד משהו פה לא בסדר, ולחפש שם למה שהיא עוברת. וואו. אז קל וחומר, אנשים שפחות עוסקים בעולם הנפש, ורגילים לראות את זמן כאנשים יצרניים, אופטימיים, חיוביים, אנרגטיים, שהם עוברים משהו שהם לא מבינים מאיפה זה בא ואין לזה שם, לוקח להם הרבה זמן להודות בזה.
כן, אם יש משהו שעוד יצאתי ממנו מהשיחה שהיה לנו, כמה זה חשוב לתת לחוויה שלך מילים, כי אז אתה אחרת.
כי אם אין לזה שם זה לא קיים,
כן,
נכון?
נכון.
וזה מאוד מאפיין את הרבה מחלות שלא היה להם שם, למשל פיברומיאלגיה,
כן.
שנקרא בעברית דאבת שרירים, שנים, זה לא היה מוכר, כי הבדיקות דם וכל הבדיקות בסדר, אז אין את המחלה. היום אפילו ביטוח לאומי מכיר בזה שפיברומיאלגיה זאת מחלה, ויכולה להיות מחלה ברמה שמשבשת את חיי מאוד. לכן, אחד הדברים הראשונים שעשיתי, שהתחלתי לחקור את התופעה ולטפל, זה למצוא שם, כדי שאם יש שם, אז אפשר לעשות דיאגנוזה, פרוגנוזה, ואפשר להתחיל לבנות מנגנונים לטיפול, גם ברמה כמטפל, וגם ברמה ארגונים לעבוד איתם, להכחיד את התופעה, וגם ברמה החוקית משפטים.
ואפיינו את הבן אדם שעבר את זה, עושה את ההתאמרות, אבל אם יש אנשים שהם יותר מועדים לפורנו, כאילו, אתה יותר מאפיין גם את אלה שעוברים את זה?
כן, בהחלט. בספר שלי, שנקרא התאמרות בעבודה, מן הסתם, יש חלוקה ואפיון ותיאור שמכסה באמת את 95% מהמקרים לפחות. קודם כל מדובר על אנשים שהם יכולים להיות בחולשה רגעית. קרה משהו במשפחה, הייתה איזו תאונה, והם פחות יכולים להגן על עצמם. אבל מה שמאפיין זה הרבה מאוד אנשים שהם אנשים שלא מסוגלים לחשוב שיכול להיות רוע. אנשים שבאים לעבודה באמת לעבוד, אנשים שאכפת להם מהעבודה, אכפת להם מהחברים שלהם. הרבה פעמים אנשים, הזכרנו את העובדים הסוציאליים, מעט מאוד אנשים, אני מאמין, באים לעבודה סוציאלית כדי לעשות כסף.
כן.
באים מתוך תחושת שליחות שזה חשוב שרוצים לעשות. ואנשים האלה יכולים לבוא לא טוב בעיני אנשים שהם כוחניים, וסדרי עדיפויות שלהם אחרים, כי הם מציגים אותם, את האנשים הפוגעים, באור שלילי. כן, יש כאן מישהו שעושה עבודה נהדרת, ואוהבים אותו גם, והוא מצליח, ואת הממונה שלו זה מפחיד.
מעניין, אפילו מרתיע. אבל אתה ממונה, מה אתה דואג?
זה מה שצריך להיות, אבל נחשוב על המבנה הפסיכולוגי של אדם שיש בו אלמנטים פרנואידים או נרקסיסטים. הנרקסיסט שנמצא בחדר, הוא ממלא את החדר. אין מקום לעוד מישהו שם בחדר. והוא מפריע לו מאוד, שלא מעריצים אותו ומעריכים אותו. ולא מעט אנשים הגיעו אליי שהשבר בעבודה היה שהם קיבלו איזשהו קידום, או שקיבלו עובד מצטיין, או המורה של המדינה, או איזושהי הערכה, וזה הפעיל את הטריגר אצל הפוגן. אז זה חלק מהמקרים, זאת אומרת, אנשים טובים, אנשים איכותיים, אנשים שמצליחים בעבודה, ואנשים שאוהבים אותם והם אהודים. אלה אנשים, ועוד דבר נוסף, זה גם לא פעם באמת אנשים שיש להם קושי להציב גבולות. זאת אומרת, הם נמנעים עם קונפליקטים, ושמתחיל משהו לא נכון ולא טוב, הם מנסים להכיל את זה.
כן.
ואומרים, טוב, אין מנהל רע, יש מנהלים שרע להם, עבר לו יום רע, וזה בסדר, לא נורא שהוא צעק עליי, הוא בטח יצטער. ולא מבינים שברגע שהוא צעק עליך, ואתה עברת את הסדר היום, פתחת לו את הדלת ואת השער, להחריף את הדברים האלה. ברגע שהוא זלזל בך, ברגע שהוא פנה לעובדים שלך, בלי ידיעתך, ושיבש לך את העבודה ואתה שותק, אפשרת לו לעבור לשלב הבא.
כן. אמרתי על העובדות הסוציאליות וגם העובדים שלקח להם יותר משנה.
נכון.
להבין את מה שקרה שם. למה זה ככה, זה תהליך כזה מורכב שדורש כל כך הרבה זמן?
בגלל, כמו שאמרתי קודם, המניפולציות. שאני אתחיל להתאמר בך, אני לא אתחיל בבום גדול, כי אז את תשברי.
כן.
אני מחשל אותך לאט לאט. אני עושה משהו קטן, ואחר כך, כן. כמו הגבר המכה, אני גם מבקש סליחה, ולא, ממש לא הבנת אותי. אני יורד עלייך כדי להראות לכולם כמה טובה וחזקה, כל מיני מניפולציות, כל מיני שיבוש דעת, כמו שאני מדבר עם אחרים עלייך, אני מדבר איתך על אחרים, אני מתייעץ איתך ואומר כל הכבוד נהדר, ואחר כך אני משתמש בזה כנגדך, ומבלבלים את האנשים, וזה גם אנשים שהמערכת החיסונית שלהם לא מוכנה לזה, זה משהו חדש בשבילם. הם לא ידעו שיכול להיות כאלה דברים, נגיד את זה בשפה עממית, מופרעים,
כן.
ולא סבירים בעבודה.
גם למה זה ככה קשה לי? כי אני אומרת, יש משהו שגם זה התפקיד של, לא רק של הבן אדם שעובר את זה. אני אומרת, יכול להיות שזה גם לא יהיה אני, יכול להיות שזה יהיה חברה שלי שאיתי בצוות, שאני רואה שהבוס או הבוסית מתנהג אלה לא יפה, או אחת העובדות, או אחד העובדים, תורא שהוא שם לרגל, שאמרנו שזה לאו דווקא רק המנהל. אז איך, מה התפקיד שלי כבן אדם שצופה בזה, לעצור את ה...
אוקיי, אז אני רוצה להתחיל בחלק פחות טוב, אבל זה החלק של המציאות.
כן.
סטטיסטית, ברוב המקרים, אנשים שרואים שחבר לעבודה עובר התעמרות, שותקים. שותקים כי הם מפחדים, שותקים כי אולי יש באיזה משהו תועלתני, שותקים כי אולי הם מאמצים את הנרטיב של הפוגע, שזה מגיע לו, ושבאמת האיש הזה הוא לא בסדר, והוא מוציא אותם רע, וזה עצוב.
מאוד, כי אני חושבת שזה משהו בזה, לא פחות גרוע מהמתאמר עצמו.
נכון, אני קורא להם המאפשרים, זה enablers. בעצם, אם אני אלך אפתח את הזום, אז אף רצח עם לא היה קורה אם לא היו המאפשרים.
כן.
כלומר, המונים שמאפשרים לדברים האלה לקרות, ובמיקרוקוסמוס שלנו, שיש צוות, שמנהל הצוות פוגע בעובד, העובדים נכנסים לאימה, הם יודעים שהוא מסוכן, ואולי גם חושבים תועלתנית, כל עוד הוא פוגע בו, לא יפגע בנו, הם לא מבינים שיהיה אחר כך הבא בתור. וזה זה, זה עצוב, אבל צריך להודות בזה שככה מרבית האנשים מתנהגים. מה שאני מצפה זה אנשים שיהיו עם עמוד שדרה מוסרי, ועם אומץ, ויקומו ויעשו את מה שצריך. אני עד היום זוכר חבר טוב שלי, פסיכולוג יקר בשם אילן ליטבר, שנפטר לפני כמה שנים, שהיה פרופסור באוניברסיטה, התנהג אליי, לא הכרנו זאת המילה התאמרות, זה לפני עשרות שנים, שהתנהג אליי בצורה מגעילה. והוא פשוט קם ואמר לו את זה, בצורה חדה וברורה. אני לעולם לא אשכח את זה, שהוא קם ועמד ודיבר. ואגב, לא קרה לו כלום, כי כנראה שהפרופסור הרגיש שהוא לא ימצמץ מולו. אז כן, אבל אנשים, אני גם מבין, אנשים מפחדים להיפגע, מפחדים לאבד את, את מקום העבודה שלהם, מפחדים שגם בהם יפגעו. ומי שתורם במידה רבה לפחד זה הארגון שמאפשר לדברים לקרות, לא מגן על האנשים שנפגעים, ולא אומר, אנחנו עם אפס סובלנות להתאמרות.
כן, אני חושבת שצריך איזה גוף שהוא אחראי על הדבר הזה, בכל ארגון. שזה יאיים על אנשים, לדעת שיש, חלק מהדבר הזה שרצית לעשות את הפרק, זה שברגע שיש מודעות למשהו, אז אתה כבר, אתה יודע שאנשים יודעים, זה משהו, זה לא עכשיו, התאמרות, מאיפה הבאת לי את המילה הזו.
נכון.
אז שהם יפחדו שיתפסו אותם, לא אחרי יותר משנה.
כן, אז השאלה אם יש מודעות והארגון לא עושה כלום, או שהארגון בשקט, בשקט שולח את האיש הביתה, אם כי בדרך כלל שוב סטטיסטית, מה שקורה במרבית הארגונים, שמי שולח הביתה זה הנפגע, כמו בהקבלה לנושאים של פגיעה מינית. כן. הפוגע מקודם, והנפגעת הולכת בבושת פנים. ויש המון מה לעשות, ובאמת החלק האופטימי הוא שארגונים, עבדתי עם מספר ארגונים ענקיים, שינו במהירות ובצורה גורפת את התפיסה בארגון לגבי התאמרות, ואמרו, יש לנו אפס סובלנות להתאמרות. כלומר, ארגון יכול לעשות התמרה.
אוי, זה משמח אותי.
לעשות התמרה ולהגיד, אין התאמרות, ולפתח את הפרוטוקולים ואת המנגנונים, יש דרך סדורה לעשות את זה, וזה הרבה יותר פשוט ממה שחושבים.
היה לי שאלה, ואני פתאום נזכרת שזה עלה לי באמצע, אז אני מחזירה את זה, זה קצת לקחת אותך אחורה. האם קרה שבא אליך לקוח או לקוחה, ואמר לך, אני חושב שאני עובר התאמרות, ועשיתם את כל הבדיקה, ובסוף זה לא היה התאמרות, ויכול להיות ש...
כן, למשל, כשמגיע אליי לקוח, ואני עושה את האינטייק, והוא מתאר את מה שקרה, אז א', אני מתחיל לבדוק מי האיש, קודם כל. ויש אנשים שהם, יש מושג שנקרא אדם רגיש מדי, או ילד רגיש מאוד, אדם רגיש מאוד, או ילד רגיש מאוד, ויש דרכים לבדוק את זה. עכשיו, כשמגיע אליי מישהו ואני רואה בשפת הגוף שלו ובדיבור שלו, או אפילו לפני האינטייק, בשיחה ובתאום, יכול להיות שאני רואה דברים חריגים. יכול להיות שמגיע אליי מישהו ומספר לי שבכל מקום זה קורה לו, הוא כבר החליף שישה מקומות עבודה, ובכל מקום עושים לו ככה ועושים לו ככה ועושים לו ככה ועושים לו ככה. אז לכן זה... אני אגיד את זה ככה, לא כל מי שחושב שהוא עובר התאמרות, עובר התאמרות, אבל גם לא כל מי שחושב שהוא לא עובר התאמרות, זה לא אומר שהוא
כן.
לא עובר התאמרות.
יש.
ולכן בהחלט יכול להיות שמשהו הוא בדומיין, הוא בחצר של האיש עצמו, וצריך לעזור לו לפתח כלי תקשורת ומנגנונים לניהול עצמי. זה... יכול להיות במנעד של, של, של הכל מכל, ויש גם התנהגות שהיא התנהגות אולי קצת תוקפנית ואגרסיבית, אבל עדיין זאת לא התאמרות, וצריך ללמוד איך להתמודד איתה. ולכן כשאני עובד עם הבן אדם, זה יכול להיות באמת איך להתמודד מול ההתאמרות ברמה הנכונה, אם זה לעזוב, אם זה לבקש ניוד פנימי, אם זה... אלף ואחת דרכים שמותאמות לאיש, אבל לפעמים זה צריך להיות המצב של להציב לו מראה, ולהגיד, תראה, יש אצלך איזה שהם דברים שתורמים לזה שאתה הופך לקורבן.
יש איזה, אז מה אמרנו רגישות יתר, ומה עוד, מה הייתה?
זה יכול להיות רגישות יתר, זה יכול להיות, למשל, אנשים עם OCD, שלא מודעים לזה שיש להם OCD, הם לא עומדים בלוחות זמנים. אנשים עם קשב וריכוז שלא יודעים איך לתווך את ההפרעות קשב וריכוז שלהם למעסיק, או שמסתירים את זה, ואז אנשים עם הפרעות קשב וריכוז, קשה להם מאוד לעמוד בלחות זמנים, וקשה להם להתמקד, כידוע.
כן.
אם המעסיק לא יודע, זה חושב שעושים לו דווקא.
כן.
זאת אומרת, כמו אדם עם נכות שמסתיר את הנכות שלו, או רגישויות. ניקח לדוגמה שהגיע אליי מישהו עם מיזופוניה. זה רגישות יתר לצלילים כמו לעיסה למשל, שזה ממש הפרעה.
כן.
אבל אם אף אחד לא יודע, אז לא מבינים למה הוא תמיד אוכל לבד ומתרחק מכולם, ולא רוצה לבוא לאירועים. אז זה, זה, זה כמה מהדוגמאות מהקליניקה.
הבנתי. ורציתי לדעת מה אני למשל, אני רואה שהקולגה שלי סובלת מתמרות, מה אני יכולה לעשות?
קודם כל, את יכולה להיות שם בשבילה.
כן.
להיות אמפתית, להקשיב לה, לא לשפוט אותה, לא לבטל את הכאב שלה. והדבר המאוד חשוב זה לפתוח לה את הדלת למקורות ידע. כי ידע זה כוח. זאת אומרת, היא צריכה לקרוא על החומרים האלה, לשמוע דברים, להבין, להתייעץ. אל תשאירי אותה לבד. תגידי קודם כל, אני פה בשבילך. ודבר מאוד חשוב שאת גם יכולה לעשות, ככל שאת גם יודעת על התופעה, זה לעזור לה להימנע מטעויות.
מה?
ולעשות דברים שיחריפו את מצבה. כמו להמשיך להידרדר, לא לישון, לא לאכול, או לאכול יותר מדי, או לעבוד 20 שעות ביממה כדי לרצות את המנהלת ולהביא תוצאות. להיזהר מלא ללכת ולהשתמש בכלים של מי שפוגע בה. כלומר, גם להתחיל לעשות דברים לא רעים. לשמר מאוד מפגיעה עצמית. יש אנשים שרע להם, והם סובלים, אז הם פוגעים בעצמם. זה יכול להיות בהתמכרויות. אם זה לאוכל, אם זה על האלכוהול,
כן.
אם זה לסמים. אז להיות שם בשבילה, להחזיק לה את היד, לא לבקר אותה, להכיל את הדברים, ובמקביל גם לעשות מה שאנחנו קוראים psycho-education, כלומר, את החינוך הפסיכולוגי, לא ברמה של לחנך אותה חלילה, אלא להראות לה את המקורות, כי כמו שאמרתי, ידע זה כוח, וככל שהיא תדע יותר על התופעה, על הדינמיקה, על המשמעויות, על מה שעוברים אנשים כתוצאה מזה, ותבין שהיא לא יחידה, למשל, שהיא משפט שתגידי לה, תראי, מה שאת עוברת זה תגובות נורמליות למצב לא נורמלי.
כן.
משפט כזה יכול, פשוט אנשים נאחזים בו ומבינים שזה לא שהם ירדו מהפסים, אלא קורה משהו לא טוב.
אני פשוט טועה על המצב של מישהו שעובר התאמרות, גם כל העולם שלו בלי סדר והכל בבלגן, ועכשיו גם אני אגיד לו, תעזוב את העבודה. אז עוד יותר להכניס אותו ל... יש רגעים, אני אומרת, אם אתה עובר התאמרות, אז תעבור מקום. אבל זה כזה, אתה מבין מה אני אומרת? זה לא כזה פשוט לעזוב מקום עבודה.
לא, לא. יש אנשים שזה פשוט להם, יש אנשים שזה כמעט בלתי אפשרי להם.
כן.
וזה מאוד מעניין, כי בהרצאות שאני מרצה לרופאים, לשופטים, למנהלים, אף פעם לא אומרים, אז למה בן אדם לא עוזב את מקום העבודה? המקום היחיד שאומרים, רגע, אם לא טוב לו, למה הוא לא עוזב? זה בהרצאות לסטודנטים. שאצלם זה עוד הרבה יותר קל ופשוט, עוד אין משכנתה 4 ילדים ו10 שנים לפנסיה.
כן.
אבל עזיבה זה אחד מהפתרונות. אפשר להוציא את הבן אדם לחופשת מחלה, אפשר לחפש ניוד פנימי, ובכל מקרה, גם אם הוא הולך לעזוב, אני אדאג שהוא יעזוב בתנאים נכונים, גם מבחינה כלכלית, למשל, מתפטר כדין מפוטר, כלומר שיהיו לו את הזכויות שלו, לעזוב בזמן הנכון, וגם לעזוב אחרי שהוא יתחזק, כי אדם שמפורק לגמרי ועזב את מקום העבודה, בתחושה של מובסות וכישלון, מאוד מאוד יתקשה ללכת לרעיונות עבודה ולמכור את עצמו.
כן.
אז צריך לחזק אותו קודם, ולא פעם אני עובד גם עם אנשים, למשל, כחלק מהכלים, זה כשהם מבינים את הדברים האלה, לשנות את המצב מקורבנות להצלה. כלומר, אני אומר שהקורבן מבין שהוא קורבן, ולא ממשיך להיות קורבן, אז הוא שינה סטטוס, הוא עכשיו ניצול. ואתה תהיה גאה בעצמך שאתה מציל את עצמך מהמצב הזה, ונחפש יחד את הכוחות ונחליף את האלבון ואת האבל בכעס, כי כעס זאת אנרגיה שאפשר לעבוד איתה.
כן.
ובאמת, עם כל אחד לבנות את המערך המצד אחד מהיר, כלומר זה תהליך, אבל זה תהליך מהיר, להחזיר לעצמו את העוצמות ואת הכוחות ואת הביטחון שיפיינו אותו פעם. ועם זה לצאת חדש לשוק.
זה מעניין מה שאתה אומר, כי זה באמת יש בזה כוח על כזה, לקחת את המצב הזה ומערה, לטייל את כל האנרגיה הזו, יאללה, אני הולך מפה,
נכון.
לתת בראש.
זה מושג שפסיכולוגים מכירים, שנקרא צמיחה פוסט-טראומטית.
כן.
כלומר, לצאת מהמקום הנמוך הזה, כי כבר ראינו את התהום, אבל לצאת יותר מחוזקים.
כן. אז לשאלה אחרונה ואופטימית, שנוציא אותם עם... איך אני יכולה ליצור מקום עבודה שגם וגם, גם תובני, אבל כי אמרנו, זה העולם שלנו, העולם עבודה, אבל גם אנושי.
אז אני חולק על הנחת היסוד שלך בשאלה, ואני רוצה לגמור באופן אופטימי, ונגמור באופן אופטימי.
כן.
אבל את אומרת, איך ליצור מקום שהוא גם תובעני וגם אנושי?
אני לא יודעת אם תובעני זה המילה, אבל מקום ששואף למצוינות.
דורשני. כן. ושואף למצוינות.
שואף למצוינות, אבל גם אנושי.
אוקיי, אני לא רואה בכלל סתירה בין הדברים האלה, אני חושב אחרת.
שדווקא זה מה שיביא למצוינות.
כן.
האנושיות. שזה משהו רגע שאני ממש חושבת שצריך, שאני ממש מקווה שמישהו נכון. שאחראי בארגון יבין את זה, כי זה מרגיש להם שאם אני אהיה אנושי, ההפך, זה מה לא. שמפרה בן אדם.
אז אבי תורת האיכות ששמו דמינג.
דמינג, אוקיי, דמינג, אולי פעם ראשונה שמעתי על השם.
דמינג, אז כדאי לדעת, הוא קבע את 14 עקרונות האיכות.
Okay.
העיקרון השמיני מבין העקרונות האלה, שמבחינתי הוא העיקרון הראשון, הוא אומר, גרש את הפחד מהארגון. הוא אומר, ארגון שאנשים מפחדים בו, לא יוכל להיות ארגון איכותי. כי כשאת מפחדת בעבודה, אם עשית טעות, את לא תדברי עליה, ואי אפשר לתקן ואי אפשר לעשות הפקת לקחים.
Okay.
כדוגמה, רק אחת. כלומר, ארגון שרוצה מצוינות,
צריך לטעות.
לא יכול להרשות לעצמו התנהגות לא מכבדת והתנהגות פוגענית. אני יכול לדרוש ממך, ואני יכול לאתגר אותך, ואני יכול להדריך אותך ולהכפין אותך, בלי לפגוע בך. וברגע שפגעתי בך, אני הפסדתי אותך.
לגמרי, וואו.
ולכן זה לא... זה שני דברים שהם מעולמות אחרים.
כן.
וארגונים שעשו את השינוי ויצרו אפס סובלנות להתאמרות, עשו הדרכות לעובדים וחיברו את זה לעוד דברים בתרבות הארגונית, חד משמעית, לאורך השנים מרוויחים פחות תחלופת עובדים, יותר שימור ידע, יותר נאמנות, יותר אנשים שנותנים את האקסטרה מייל שצריך.
כן.
ובשורה התחתונה, הם מרוויחים יותר.
ברגע שאתה טועה, זה מה שגם מעודד חדשנות. אם אתה לא, אם מישהו בא ומעלה רעיון שנשמע לו לא 100%, אבל רק ככה הארגון מתקדם, כי הוא לא מפחד מ, אוקיי, עשיתי טעות, בוא נדבר על הטעות, נלמד מהטעות, ואם אתה בארגון שדורש שהכל נהיה מושלם, אין דבר כזה מושלם, גם לחץ נפשי וגם אתה מפחד לטעות בדרך, וחלק מלטעות זה גם, יש בזה משהו מקדם, כי אתה יותר יצירתי. כל בסדר, ניסיתי א', אני ניסה גם ב', אני ניסה אולי גם ת', אבל אם המקום אומר, לא, אני כזה.
מסכים איתך ב-100%. כן. ארגון שאומר, מי שטועה מורידים לו את הראש, יגרום לכך שאף אחד לא יצירתי, שכולם יהיו נורא נורא בסדר, ראש קטן, כמו שאומרים החבר'ה היום, ראש נץ-נץ,
כן.
ויצירתיות כנראה שלא תהיה בו. תהיה בו המון המון קונפורמיות. אנחנו מכירים ארגונים קונפורמיים.
כן.
שאת שואלת את העובד משהו, ואומר, אני לא יודע, אני רק עובד פה.
כן. ויש לך איזה משהו שהיית רוצה להוסיף או לומר, או מישהו שעכשיו שומע את זה ואומר, וואי, פרק הזה ממש נגע בי ואני ממש מרגיש שאולי כן. אני עובר
אז,
את זה.
אז קודם כל, אולי אתה עובר, אבל סטטיסטית כנראה מישהו מהאנשים שאתה מכיר עבר, עובר או יעבור את זה. אז אני מזמין את כולם כעת, והנה זו הזמנה רשמית, קיבלתם אותה וירטואלית, פשוט להיכנס לאתר שלי, הוא פתוח כל יום, כולל בשבתות.
אני אוסיף גם קישור.
ויש יותר רבני להיכנס לאתר בשבתות גם, ופשוט להוסיף ידע ולקרוא ולהבין כדי שנבאר את הרע מקרבנו.
כן, וגם לעודד ארגונים שיזמינו אותך כדי ליצור פה שינוי. איתן, תודה רבה שהגעת.
תודה רבה שהזמנת אותי.
ותודה לכם, מאזינים ומאזינות, פרקים נוספים של תוך כדי תנועה, תוכלו לשמוע בכל האוניברסיטה, בספוטיפיי ובכל אפליקציות הפודקאסט המוכרות. לעוד מידע על איתן, הכל יהיה כתוב בהודות. יאללה, ביי.